רדיו סול סיואייר, הרדיו של ישראל. תחרות המשפט המבוים לבתי הספר התיכוניים על שם רון אביטל. האירוע החשוב ביותר למגמות משפטים בישראל. עם תיק אקטואלי ומרתק שנוגע בסוגיות של כולנו. תלמידים מכל הארץ מתמודדים באימות משפטי אמיתי מול שופטים אמיתיים. בהפקת עמותת קול נותן ורדיו סול. לפרטים נוספים על התחרות הגדולה בישראל ולתמיכה, כנסו לאתר גיב בק, תחרות המשפט המבוים.
אדוני השופט, אדוני השופט, קול
פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר. עם פודקאסט אודיו ווידאו, כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
סקיני מינוס, לצאת מהמינוס ולעלות אל מסלול האושר, בהגשת ענבר אם.
שלום ואחר הצהריים טובים, אני ענבר אם, אתם מאזינים לתוכנית סקיני מינוס שמשודרת ברדיו סול כל יום חמישי בחמש אחרי הצהריים. למי ששומע אותנו פעם ראשונה, אני יועצת לכלכלת המשפחה ואני עוזרת למשפחות לעבור ממינוס לפלוס, מהבראה לצמיחה. המטרה של התוכנית לדבר על כלכלת המשפחה וכסף מכל מיני זוויות. כל השידורים הקודמים של התוכנית נמצאים בספוטיפיי, בפודקאסט סקיני מינוס. כנסו, סמנו עוקב, דרגו אותנו ותקבלו תכנים נוספים. היום, 496 באוקטובר, אנחנו מחכים ל-76 אחים ואחיות שלנו שעדיין חטופים בעזה. אנחנו מחכים שכולם יחזרו הביתה ולא נוותר עד השבת החטוף האחרון. שבוע שעבר התארח בתוכנית יריב גולד, יועץ מס, והיה לנו במהלך השידור איזשהו מחלוקת על הנושא של האם בעלי עסקים קטנים יכולים להפריש 20, אני אמרתי שבעלי עסקים קטנים יכולים להפריש 20% מההכנסות שלהם לטובת מיסים, והוא אמר שאז רוב בעלי עסקים לא יצליחו לשרוד. והאמת היא שלאורך השבוע קיבלתי הרבה מאוד תגובות על המשפט הזה, אז רציתי רגע לחדד אותו. בעלי עסקים, ואני מתכוונת פה בעיקר לאנשים, לעסקים מורשים, צריכים לקחת בחשבון שכשאתה עוסק מורשה ואתה מקבל תשלום כולל מע"מ או פלוס מע"מ, זה לא משנה, המע"מ הוא לא שלך. אתה רק צינור שמעביר אותו. ולכן כשאתם מקבלים את המיסים, אתם צריכים לקחת בחשבון שאם ההכנסה שלכם על כל 100 שקל, נגיד אם ההכנסה היא 100 שקל, בעצם מה שנשאר לכם זה 80 שקלים. כי אתם צריכים להעביר 18% למדינה, ועוד, אני לוקחת עוד שפיל של 2%, שזה בעצם בסופו של דבר יהיה לטובת המיסים. ואם אתם, הבעיה של רוב בעלי עסקים, שהם לא מתכננים, המילת המפתח פה היא תכנון. ברגע שאתם תתכננו שעל כל 100 שקל הכנסה יש לכם רק 80 שקלים, ואז בהתאם אתם תתכננו את ההוצאות שלכם, גם את ההוצאות של הבית וגם את ההוצאות של העסק, ואתם תבנו את זה על פי זה, אז לא תהיה בעיה. כי הבעיה של רוב בעלי עסקים זה שאין תזרים, לא בונים תזרים, לא מתכננים מראש, לא מפרידים את המיסים, ובגלל זה נהיה בעיה. ברגע שאתם מלכתחילה תתכננו, תבינו, תבנו מראש את התקציב שלכם ככה, שיש לכם פחות 20%, וזה מה והכסף הזה הוא בכלל לא שלכם, הוא הולך הצידה מיידית, מה שיקרה, יהיה לכם חיסכון בסופו של דבר על חשבון מיסים, ו... זה מצד אחד, ומצד שני, אתם לא תיכנסו למינוס ולא תהיה בעיה, ובעצם, וככה אתם תהיו מוגנים. אני חייבת להודות שמהניסיון שלי, לאורך השנים, עשרות בעלי עצמאים שהגיעו אליי, ככה עשינו איתם, ופשוט אישרנו אותם, וככה דאגנו שהעסק יהיה בריא, ובזכות זה גם הבית הרוויח. אז זהו, זאת הדרך. אחרי שחידדנו את זה, אנחנו נצא להפסקה קלה, ומיד נהיה עם האורחת שלי, והיום אנחנו הולכים לדבר לכבוד יום האהבה על כסף ואהבה.
אל המרחב עפים מעל המים מתחת לשמיים עפים לאן שרק אפשר עפים מעל המים מתחת לשמיים עפים לאן שרק אפשר עד לאן הלילה שוכבת כאן בדשא קורא כאן איזה פלא קורא כאן מה היה היה שוכבת כאן בדשא קורא כאן איזה פלא קורא כאן מה היה היה עד לאן הלילה עד אליי Oh,
מחר אנחנו מציינים את יום האהבה, ותמיד אהבה הולכת עם כסף. אז היום אנחנו, היום אני מארחת פה, יש לי כבוד גדול לארח את עורך דין דלית יניב מסר, שתדבר איתנו על כל מה שקשור לכסף ועל אהבה ועל הסכמי ממון, וכל מה שרציתם לשאול על הסכמי ממון. ודלית, איזה כיף שבאת היום.
איזה כיף שהזמנת אותי, תודה רבה.
אני אשמח שתציגי את עצמך קצת, ספרי קצת עלייך, מה, על הניסיון שלך, מה שאת עושה.
אז אני עורך הדין דלית יניב מסר, אני גם מגשרת, את זה אני אומרת בסוגריים כרגע. אני בעלת משרד לדיני משפחה. עוסקת רק בדיני משפחה, כי זה תחום שהוא כל כך נרחב שאי אפשר להתפרס על תחומים נוספים. זה עולם ומלואו. דיני משפחה זה דיני נפשות. ובגלל שזה דיני נפשות, המעטפת שאנחנו נותנים ללקוחות שלנו היא אחרת. זה משרד שהוא בית. מעבר עבודה המשפטית השוטפת, המובנת מאליה, שבגללה מגיעים בעצם לעורך דין, אנחנו נותנים כתף וחיבוק גדול, וכמי שהתגרשה בעברה בעצמה, אני יודעת בדיוק מה הלקוחות שלי מרגישים, ומה הם צריכים, מעבר לליווי המשפטי השוטף.
דיני משפחה זה רק גירושים?
לא, זה גירושים, וזה הסכמי ממון, וזה צוואות, וזה סכסוכים שנובעים מהסכמים לא טובים. זה גם סכסוכים בין יורשים, אחרי שיש צוואה אפילו. זה כל מה שבעצם עוטף אדם וקשור למשפחה שלו זה דיני המשפחה. מעבר לזה, ההתמחות הספציפית שלנו, אפשר לקרוא לזה התמחות, זה באמת בתיקים, תיקי גירושים מורכבים עם אוריינטציה כלכלית יותר, יותר מורכבת. שקיפות מלאה מאפיינת את ההתנהלות שלנו מול הלקוחות. הלקוחות שלנו יודעים בכל רגע נתון מה קורה בעניינם. וזה מאפשר לי בעצם לתת לכל לקוח את התחושה שהוא הלקוח היחיד והמיוחד אצלנו במשרד. אין איזושהי תחושה של עוד תיק, עוד מישהו מתקשר. זה באמת עולם ומלואו. ואני תמיד מבטיחה להם שאני נלחמת עבורם, כאילו שזאת המלחמה שלי. וזה מילים שאני עומדת מאחוריהם.
אני סתם מעניין אותי לדעת הפן האישי, תמיד מעניין אותי, מסקרן אותי... מכל ההתמחויות של, יש מקר נרחב של התמחויות הרי לעורכי דין, למה בחר דווקא דיני משפחה?
בגלל שאני התגרשתי, ובגלל שבהליך הגירושים שלי הובילו אותי, לא היה לי סי, לא ידעתי מה קורה בכלל, הייתי בתוך איזושהי מערבולת מאוד מאוד משמעותית, החלטתי שזה מה שאני רוצה לעשות בחיים שלי, ואני רוצה לעזור לאנשים לעבור את הכביש הזה, את המשוכה הזאת, מנקודה א' לנקודה ב', בצורה הכי הכי בטוחה שיכולה להיות, כי זה דבר נורא קשה להתגרש, זה דבר נורא קשה לפרק בית, גם כשנורא רוצים לעשות את זה, זה נורא נורא קשה. וצריך לדעת שאתה מעבר עוד פעם לבחירה בעורך דין שהוא נורא מקצועי ונורא יודע ותותח על חלל, גם מישהו שהוא בן אדם, גם מישהו שאפשר לשים עליו את הכתף, גם מישהו שאפשר להתקשר אליו באמצע היום ככה סתם ולדבר, ובאמת חלק ניכר מהשיחות היומיומיות שלי הן בכלל לא שיחות משפטיות, הן שיחות פסיכולוג כזה, אני קוראת לזה. וזה חלק נורא נורא משמעותי בתוך כל התהליך הזה, ואני רואה שאנשים עוברים תהליך בתוך הליך הגירושים, מתוך איזשהו מקום מאוד חסר ביטחון ולחוץ, ולא יודע מה יהיה מחר. זה חושך. האדמה פתאום רועדת מתחת לרגליים.
לגמרי.
ותוך כדי התהליך אני רואה אותם מתחזקים, בין עם נשים ובין עם גברים אגב. זה בדיוק אותו דבר. מתחזקים, מקבלים ביטחון, רואים שעוד רגע זה הולך להיגמר, האור מתחיל לנצוץ בקצה המנהרה. וזו זכות גדולה בעיניי להיות חלק מהדבר הזה, באמת.
אבל היום אנחנו באנו לדבר בעצם על איך למנוע את זה, כי כסף תמיד גורם להרבה מאוד, הרבה מאוד מחלוקות וריבים ועניינים, אבל אנחנו רוצות למנוע את זה מראש.
נכון.
כי אנחנו רוצים למנוע גירושים, אנחנו לא רוצים... ולכן רציתי שתבואי תדברי היום על הסכמי ממון, כי אני חושבת שזה משהו מאוד 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 חשוב בהרבה מאוד מקרים, שיכול למנוע...
נכון, במיוחד היום, ערב ולנטיינס, שהרבה הרבה זוגות מוצאים את עצמם גברים, מציעים נישואים דווקא ביום הזה, הכל רומנטי.
שבואו עם טבעת והסכם המון.
בדיוק, אז צריך לחשוב מה יקרה ביום שאחרי. והסכם המון בעצם מאפשר... לקבוע כשהיחסים עוד טובים ונעימים ורומנטיים, מה יקרה אם חלילה ניפרד? איך אנחנו רוצים לחלק את הרכוש שלנו? איך אנחנו רוצים להתנהל במהלך החיים המשותפים עם הרכוש שלנו? האם תהיה הפרדה רכושית מלאה? האם תהיה הפרדה רכושית חלקית? איך אנחנו נחלק את הרכוש ביום הקרע, ביום הפרידה, חלילה אם הוא יקרה? זה נותן איזשהו שקט, כי אנחנו יודעים איך זה הולך להתנהל. עכשיו, הסכם המון, הרבה פעמים אומרים לי, אבל זה רק לעשירים. אז זהו שלא, זה לא רק לעשירים. הרבה פעמים, באמת, הסכמי ממון נחתמים כשיש צד אחד שהוא חזק יותר כלכלית, וצד אחד שהוא חזק פחות כלכלית.
אז רגע, אז אני אשאל אותך, קודם כל, יש לי שאלה לפני שנגיע לעשירים, או אם רק עשירים צריכים לחתום, אני רוצה לשאול אותך, במיוחד בגלל שהיום זה ולנטיין, האם כשאנחנו חותמים על הסכם המון, זאת אומרת, איך אפשר לגשת לחתימת הסכם המון, בלי שזה בכלל יקלקל את הרומנטיקה?
כן, זו שאלה מעולה.
כי אני רואה הרבה אנשים שגם מתייעצים בקבוצות, והם אומרים, אני נורא רוצה לדבר עם בת הזוג שלי, או בן הזוג שלי, אבל אני מפחד מהתגובה שלו, אז, ובאמת, כאילו, זה מאוד רגיש.
זו שאלה מעולה. אבל צריך רגע ללכת שלושה צעדים אחורה ולהסתכל על התמונה הגדולה. וברגע שאנחנו מסדירים את העניינים הרכושיים שלנו, זה לא מעיד, נכון שכאילו בקטע הכי רומנטי, כשאנחנו מתכננים את החתונה ובוחרים את הסמלה, והפרחים והאולם וכל הפצ'קראי הזה שמאפיין חתונה, וזה היי כזה מאוד גדול, פתאום לדבר על משהו שבעצם מדבר על הפרידה שלנו, זה קצת מלחיץ.
זה קצת מרגיש כאילו אתה כבר חותם על ההסכם גירושים לפני שאתה חותם על ההסכם נישואים, זה ככה...
אבל זהו שלא, כי זה לא מנבא את עתיד הקשר, וזה לא מכניס שום ציניות כלכלית לתוך מערכת היחסים. להפך, כשטוב ונעים, יושבים ואומרים, רגע, שנייה, איך אנחנו רוצים שהדבר הזה יתנהל? כי בסופו של דבר, חיים... משפחתיים זה עסק לכל דבר
לגמרי,
ועניין.
לגמרי.
ואם אנחנו מכניסים לתוך המשוואה הזאת גם בן זוג או בת זוג שמגיע עם איזשהו רכוש שנצבר לפני הנישואים או עסק שהקימו לפני הנישואים, זה נורא נורא טבעי לחשוב מה הולך להיות אחר כך, איך אנחנו רוצים להתנהל. אז אני חושבת...
איך לעשות את זה בצורה כזאת שלא פוגעת בצד השני?
שנייה. אז מה שאני חושבת זה שעדיף, שנייה, לבלוע את הרוק ולעבור את המשוכה הזאת עכשיו, מאשר אחר כך לנהל מלחמות עקובות מדם ויקרות מאוד בבית המשפט. אז איך עושים את זה נעים? פשוט מדברים על הדברים. באמת, שמים את זה על השולחן ואומרים... שנייה, יש לנו עסק, לך יש עסק, לי יש דירה. איך זה הולך להתנהל? בוא נדבר על זה. מה אנחנו רוצים שיהיה? אולי אנחנו רוצים שזה יהפוך להיות משותף אחרי איקס שנים? אולי אנחנו רוצים שזה לא יהיה משותף אף פעם? אולי ההכנסות יהיו משותפות, אבל העסק לא יהיה משותף? אולי דמי הסחירות של הדירה שלי... יוכנסו לתוך זאת אומרת, לתוך החשבון המשותף ישמשו להוצאות הבית והילדים העתידים. זאת אומרת, כשמדברים ושואלים את השאלות האלה, זה לא בא ממקום קשה, זה לא בא ממקום לוחמני, זה בא ממקום של בוא נעשה סדר בתוך הבלגן, כי זה הרבה מאוד כסף, הרבה מאוד כסף. אז כשעושים את זה בצורה יותר נינוחה, ולא עם אקדח לרקה, זה, זה מאוד מאוד חשוב. עכשיו טיפ קטן נוסף, הרבה פעמים, ואני מצטערת שאני אומרת את זה, אבל הרבה פעמים נשים מגיעות עם פחות רכוש מאשר גברים.
נכון.
עובדתית סטטיסטית.
עובדתית סטטיסטית, וזה, אנחנו...
אם אני טועה ויש נשים שזה הפוך, אז, אז אני, אז לא, תעשו לא, את השינויים סטטיסטית... המתבקשים.
אבל סטטיסטית,
אבל סטטיסטית זה ככה.
צודקת לדעת.
הרבה פעמים, נשים, ובאמת אני מכירה את זה מהמשרד שלי גם, על מנת באמת להראות לבן הזוג שהוא יותר עתיר נכסים מהם, שהם לא רוצות את הכסף שלו, וזה לא מעניין אותם, ומה שמעניין אותם זה האהבה שלהם, והזוגיות, והבית העתידי שעומדים לבנות, הולכים להקים ולבנות, חותמות על הסכם, שבדרך כלל מנוסח על ידי עורך הדין, של המסחרי אותו. של אותו בעל ממון, לא קוראות, לא מבינות, חותמות, וזהו, והן מאמינות שיהיה בסדר, וביום פקודה, כשבאים ואומרים להם, יש הסכם, הן נחרדות, כי הן יוצאות בלי כלום, ובאמת, יש לי מקרה כזה כרגע שאני, אצלי במשרד, אמנם אנחנו, הייצוג הוא על נושא אחר, אבל שחתמה על הסכם, שבעצם היא יוצאת עם מה שהיא באה. כלומר, היא באה עם, עם בגדי היופייה והאהבה הגדולה שלה, ועם זה היא יוצאת אחרי ניסויים של למעלה מ-10 שנים ושלושה ילדים. היא יוצאת בלי כלום.
זאת אומרת שמה שאת אומרת בעצם...
זה תתייעצו עם עורך דין.
שא' תתייעצו עם עורך דין, אבל בעצם, נגיד במקרים כאלה, זה ש... אז בעצם זה שיש הסכם המון, זה מביא אותנו למין סיטואציה שיכול להיות שזה ילך לבית משפט, כי עכשיו...
נכון.
כי עכשיו, אני בטוח לא... מגיע לה יש איזה זכויות למרות ההסכם,
אז
לא?
אז זהו שלא. כי ההסכם הזה מקבל תוקף של פסק דין. כל הסכם okay. ממון, ואני תמיד ממליצה למי שמגיע אליי, ללכת ולאשר אותו בבית המשפט.
Okay.
למרות שלא חייבים, אפשר גם אצל נוטריון, אבל אני אוהבת שזה מקבל תוקף של פסק דין. זאת אני. ברגע שההסכם קיבל תוקף של פסק דין, במועד האישור שלו בבית המשפט, נשאלים שני בני הזוג, האם הם מבינים את ההשלכות, האם הם התייעצו, האם. אי אפשר לעמוד ולשקר. אז בדרך כלל אומרים, כן, קראתי, הבנתי, ואז, מה תגידי? לא הבנתי? אז גם בדיעבד, אם אחר כך מגלים שההסכם הוא הסכם מקפח, ושהיה פה, שוב, אני משתמשת רגע במושג משפטי, עושק, לא כל כך פשוט לבוא ולהוכיח ולבטל את אותו הסכם, במיוחד שחיו לאורו שנים רבות. להיזהר מאוד.
אז הסכם המון, אפשר לפתוח אותו אחר כך בבית משפט, או אי אפשר לפתוח אותו?
אפשר לנסות, לא תמיד מצליחים.
הבנתי.
הרבה פעמים אני רוצה גם לתת עוד דוגמה של הסכם המון, שוב, הסכם שקיבל תוקף של פסק דין והכל, ובהסכם כתוב שהאישה תצטרך, לא תצטרך, היא תקבל במהלך החיים המשותפים כספים שהבעל מרוויח יופקדו בתוך חשבון הבנק המשותף. ויהפכו למשותפים. ומסתבר שבמהלך השנים הוא לא יפקיד אותם לחשבון הבנק המשותף. למרות שיש הסכם המון שמחייב אותו לעשות את זה. אז ממש ניהלנו הליך רציני ביותר.
וואו.
עם מומחה כלכלי וחוקר, ובאמת כמו שצריך, על מנת לגלות את הכספים שמגיעים לה, ובאמת היה מדובר שם במיליונים, קיבלה מיליונים, שהיו צריכים להיות בתוך החשבון המשותף, ולא לא הגיעו בכלל. אז גם הדברים האלה קורים, זאת אומרת, אנשים מתחייבים בהסכם הממון, אבל לא רוצים לממש את ההתחייבויות שלהם, כשמגיע הרגע שצריך לממש אותם.
זאת אומרת, זה שיש הסכם ממון, אפשר גם אם במקרים מסוימים, זה שחתמנו והוא מקבל פסק דין, עדיין במקרים מסוימים אפשר, כן. אם לא פועלים לפי הסכם המון, אפשר כן ללכת.
נכון, אבל זה מורכב וזה קשה. וזה לא דבר שבשגרה. אז כן. צריך לקחת את זה בחשבון. לכן צריך באמת להתייעץ לפני שחותמים על זה. זה לא משהו שהוא כאילו, מה שנקרא באלן אלן, ממש
כן,
לא.
ממש לא. אבל אני רוצה לשאול אותך לחזור כן. להתחלה, כי התחלת להגיד שהסכם המון זה לא רק של עשירים.
נכון.
אז אם אני רכוש, אם היום זוג מתחתן ושניהם באים בלי כלום, גם לחתום על הסכם המון?
נקודת המוצא היא שבמהלך השנים יצבר רכוש.
נכון.
במיוחד אם יש מישהו שרואה איזשהו אופק בהייטק של צמיחה וגדילה ואולי פתאום יקים איזשהו עסק או סטארט-אפ או whatever. זה מקנה שקט, זה מקנה ביטחון, ואומר מה אנחנו הולכים לעשות עם הכסף שלנו, ואיך הדברים יראו במהלך השנים, ואיך הם יראו במועד הפרידה. ומה קורה עם כספי ירושה למשל, או עם כספי, אם נקבל מתנות. עכשיו אני אסייג ואני אומר שחוק יחסי ממון אומר שהוא בעצם ברירת המחדל. מי שלא עושה הסכם ממון, פועל, החוק, הוראות החוק חלות עליו במועד הפרידה, במועד פקיעת הקשר. ומה שהחוק אומר, זה שכל הרכוש המשותף, שנצבר מהלך החיים המשותפים, יאוזן במועד הקרע, ללא קשר לאופן הרישום. זאת אומרת, אם הבעל צבר קופת גמל וקרן השתלמות, והיא רשומה על שמו, והאישה גם יש לה זכויות סוציאליות, ונקנתה מכונית ונרשמה רק על שם האישה, ונרכשה דירה במהלך החיים שותפים, ונרשמה רק על שם הבעל, את כל אלה אנחנו מאזנים, ואנחנו מחלקים. למעט ירושות ומתנות. אבל מה קורה? הרבה פעמים אנשים מקבלים כספי ירושה ומפקידים אותם בחשבון הבנק המשותף.
נכון.
והם לא מבינים את המשמעות המשפטית של זה. ואחר כך פתאום כשהם באים להתגרש, רגע, אני נתתי שם 5 מיליון שקל בחשבון המשותף.
אבל זה כבר משותף.
אבל בדיוק, אתה בהפקדת הכסף בחשבון המשותף, אתה הוכחת כוונת שיתוף.
נכון.
יותר מזה, אם יש, שוב, בואו ניקח את הדוגמה של דירה. יש לי דירה מלפני הנישואים, והיא מוזכרת, נגיד אנחנו לא גרים בה, מה קורה עם הכספים? האם בזה שאני מכניסה את כספי, את דמי הסחירות לחשבון המשותף, זה מקנה לבן זוגי זכויות קנייניות בדירה? יכול להיות שכן, יכול להיות שלא, אנחנו יכולים להחליט שלא. אנחנו יכולים להחליט שאם נחיה 20 שנה ביחד, ויהיה לנו 3 ילדים וגור חתולים, אז הוא יוכל לקבל איקס אחוזים בזכויות בדירה. זאת אומרת, הסכם המון הוא מאוד יצירתי, וחשוב להבין שהוא טיילור מייד. הוא בדיוק תפור לפי הצרכים ולפי הרצונות של בני הזוג.
זאת אומרת, זה לא גנרי.
זה לא גנרי, לא מורידים את זה מהאינטרנט. לא, לא, לא. טעות. ממש. לא, זה טיילור מייד. זה תפור למידות הזוג הספציפי, הצרכים הספציפיים שלהם, והרצונות הספציפיים שלהם.
מה קורה במצב שיש אחד מבני הזוג שהוא יותר חזק כלכלית? איך שומרים על הזכויות במקרה הזה של מי שהוא יותר חלש?
על הזכויות של מי שיותר חלש.
כן, דווקא על מי שיותר חלש.
בהסכם המון.
כן.
זה שאלה מעולה. כי הנה, אם אני מחזירה אותך לכמה דקות אחורה, במקרה שאני מטפלת בו, שהוא היה חזק והיא הייתה חלשה, היא יוצאת עם בגדיה לגופה ועם 3 הילדים והולכת הביתה. לבית החדש שלה, בלי לקבל שום דבר. מה שנהוג לעשות ומה שאני ממליצה לעשות תמיד, זה הרי לא יכול להיות שבנינו משפחה, וילדנו ילדים, וגידלנו אותם, וזה נגמר. ואני יוצאת החוצה בלי כלום. זה הרי לא הגיוני. כי מי ייכנס למערכת יחסים כזאת מלכתחילה? והמטרה היא באמת או לדאוג לקורת גג, או לדאוג לאיזשהו סכום כסף שמקבלים. זאת אומרת, זה יכול לעשות בצורה פרוגרסיבית, ולציין באופן מפורש בהסכם. אם נתגרש אחרי 3 שנים, תקבלי X כסף. אם נתגרש אחרי 5 שנים וילד, תקבלי Y. אם נתגרש אחרי 15 שנה וחמישה ילדים, זאת אומרת, בצורה כזאת, שגם בן הזוג החלש ידע שהוא לא יוצא בלא כלום מהנישואים, כי בכל זאת, אותה אישה, בדרך כלל, שוב סליחה על האמירה המגדרית הזאת, אותה אישה טיפחה את הבית, גידלה את הילדים, אפשרה לבעלה אולי לפתח את הקריירה שלו יותר מאשר לה.
את הזכרת את זה קודם, ואני רוצה רגע לחדד את זה. כי זה לא סתם שסטטיסטית באמת נשים הן יותר חלשות. את יודעת, הייתה לי אישה, לקוחה, שהגיעה אליי לתוכנית ליווי, היא אמרה לי, ענבר, והם באמת, הם אנשים מוכרים והם מפורסמים והם שניהם מרוויחים, מביאים סכומים מאוד מאוד גדולים הביתה, והיא אומרת לי, עכשיו הולך להיות אבא עשיר ואמא ענייה. וזה פשוט היה מדהים, כי מה שקורה, אנחנו גם מרוויחות 32% שכר יותר נמוך מהם, וגם אנחנו מפסידות הרבה מאוד קידומים ושנים ופנסיה וזכויות פנסיונות, בגלל שאנחנו בבית עם הילדים. והרבה פעמים הנשים הם אין אלו שמשלמות את המחיר, כי אין אלו שהגברים נשארים בעבודה והם מתקדמים. אין מה לעשות, זה
נכון,
ככה.
נכון.
ברוב המשפחות.
נכון.
ואז, עכשיו אני כל מה רואה פוסטים כאלה בכל מיני קבוצות פיננסיות, כאילו, אני לא מדברת איתך אפילו על רכוש. מילא אני באה עם רכוש, מילא אני באה עם דירה מלפני הניסויים או חסכונות.
כשמתחילים את המרוץ מאפס, אז הוא רץ יותר מהר.
ואז הוא אומר, רגע, אבל אנחנו הולכים להתחתן, ראיתי איזה פוסט כזה לא מזמן, אני בהייטק, אני מרוויח 30-40, היא מורה, היא מרוויחה את ה-8, איך אני שומר על הכסף שלי? וזה נורא קומם אותי באיזשהו מקום, כי אני אומרת, אומר, אני רוצה לחתום על הסכם המון, ומה?
אז אפשר לחתום בסיטואציה כזאת, גם בסיטואציה כזאת אפשר לחתום על הסכם המון, אם יש באמת פערים מאוד גדולים, וזה שמרוויח הרבה מאוד כסף רוצה לשמור על איזשהו פער לטובתו, אפשר להחליט, שוב עושים הסכם המון, ואז אפשר להחליט בהסכם שאנחנו פותחים חשבון בנק משותף, שאנחנו מכניסים סכום כסף זהה או לא סכום כסף זהה לצורכי הבית והמשפחה, והיתרה היא תהיה של כל אחד מבני הזוג, ואז לבן הזוג האחר לא תהיה שום נגיעה לכסף, לא יהיה שום נגיעה לזכויות הפנסיוניות והסוציאליות. אפשר לעשות הכל.
דברים לא מתהפכים, נגיד, אחד כזה, מחר בבוקר, יכולים לפטר אותו, ואז היא פתאום תקבל את זה, זאת אומרת, ככה זה בניסויים, לא? זה עסק שותף, לא?
אני חושבת שכן.
ועוד עשר, נכון שיכול להיות שכרגע היא מרוויחה 8 ואתה 40, ויכול להיות, אבל שזה יתהפך עוד 10 שנים.
לגמרי.
ואז מה יקרה?
ובואי אני אגיד לך עוד משהו, סטטיסטיקות, עוד פעם, סטטיסטיקות קטנות, לא מדעיות, בסדר?
נכון, ברור.
שהרבה זוגות שמתנהלים בחשבונות נפרדים מתגרשים.
נכון.
זה לא אומר שכל מי שהוא בחשבון נפרד מתגרש, אבל הרבה זוגות שמתנהלים בחשבונות נפרדים מתגרשים, כי זה יש בזה איזשהו חוסר אמון בסיסי, אבל זה לא נוגד עריכת הסכם המון, ממש לא. הסכם המון בעצם שומר על הנכסים, כי עוד פעם למשל, בואו נחזור עוד פעם לדירה, יש לי דירה מלפני הנישואים, ואנחנו גרים בה את כל שנותינו, והילדים שלנו נולדים בה, וגם עשינו שיפוץ עכשיו של איזה 500,000 שקל, והפכנו את זה לארמון.
ואת השיפוץ לקחנו מהכסף המשותף?
מהמשותף. ואולי גם הייתה איזושהי משכנתה שלקחנו כדי לממן את השיפוץ. ופתאום מתגרשים, והדירה רשומה רק על שמי. אני לא יכולה לישון בשקט, כי במקרה כזה, לרוב בית המשפט יקבע של בן הזוג שאינו רשום, מגיע חלק בדירה וזה יכול להגיע עד 50%. הסכם המון שומר על הדבר הזה שהוא לא יקרה. הוא אומר שגם אם אנחנו נגור וגם אם נשפץ וגם אם נשקיע וגם 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 וגם, עדיין לא יקום שום זכויות קנייניות. זאת אומרת, אפשר באמת לעשות, ומה זה הסכם המון טוב? זה הסכם המון, קודם כל הוא צופה פני עתיד, שזה בעצם מטרתו, אבל הוא אמור לתת מענה, אי אפשר לתת מענה לכל התרחישים, אבל למרביתם. ואז אנחנו שומרים באמת על הרכוש שאנחנו רוצים לשמור.
וזה בעצם לא נוגד את חוק יחסי ממון?
לא, זאת אומרת, עוד פעם, החוק אומר מה הולך לקרות.
אוקיי.
אבל במקרה הזה של הדירה, למשל, אם אין לי, אם אין הסכם המון, החוק לא מגן עליי, למרות שזו דירה שהיא כאילו הובאה לתוך הניסויים. עדיין החוק לא שומר, ובהינתן נסיבות מסוימות, כמו שתיארתי קודם, מגורים ארוכים, ילדים, השקעות משמעותיות בשיפוץ, מקנה זכויות קנייניות, למרות החוק שאומר שמה שהובא לתוך הניסויים לא יובא בתוך מסת הנכסים במועד איזון המשאבים. אז לכן אנחנו כן צריכים הסכם המון, על מנת באמת לסגור את הפינה הזאת.
מדהים. אנחנו נצא להפסקה קלה, ומיד אחריה נמשיך.
תביסי בי, המבט שלך עודר את שתי עיניי, תביטי בי, התזמורת לא תנגן כאן בלעדיי. אם תתקע תתקרבי, תוכלי לראות מה שעכשיו עובר עליי, ואז תראי כמה חשוב שאת נמצאת בתוך חיי. אז בואי נעוף לצלילי המנגינה החדשה, כמו זוג יוני שתמיד עפות לכן בחזרה. תחזיקי בי, אהיה לך עוגן כמו בים סוער, ותשתדלי שהזמן לא יעבור כל כך מהר. אז בואי נעוף לצלילי המנגינה החדשה, כמו זוג יוני שתמיד עפות לכן בחזרה. וזה נשמע כל כך תמים, כמו שני חולמים שמחפשים את הכיוונים, נאחזים בשיר הזה שלא נותן לנו מנוח בחזה. שמלטפת את פניי, הילוך איתי היה הופך את זה לסרט של חיי. אז בואי נעוף לצלילי המנגינה החדשה, כמו זוג יוני שתמיד עפות לכן בחזרה.
דליטוש, רציתי לשאול אותך באמת, דיברנו על הסכמי ממון, והאם, כאילו בדרך כלל נהוג במיוחד לחתום או לפני נישואים או בפרק ב'.
כן.
יש הבדל?
כן. אבל אני רוצה שנייה רק להגיד משהו שלא אמרתי קודם, ואני חושבת שזה חשוב. הסכמי ממון זה לא רק לזוגות שעומדים להתחתן. זה גם לזוגות שעומדים לחיות חיים משותפים ולא להתחתן כידועים בציבור.
שהיום יש הרבה כאלה.
המון. למה זה חשוב? אצל זוגות נשואים, מועד השיתוף הוא נורא נורא ברור. ביום שהתחתנתם, זהו, מתחיל השיתוף. אצל זוגות שהם ידועים בציבור, אנחנו לא יודעים להגיד מתי זה מתחיל. ולכן מאוד מאוד חשוב, במיוחד עכשיו, הייתה איזושהי פסיקה מהפכנית של בית המשפט העליון, שבעצם צמצם את ההכרה בזוגות ידועים בציבור. ולכן מאוד מאוד חשוב היום שזוגות שלא עומדים להתחתן, מתוך בחירה או מתוך אילוץ, whatever, מחליטים לחיות את החיים שלהם בתור ידועים בציבור, יחתמו על הסכם, שהוא לא הסכם ממון, כי חוק יחסי ממון לא חל על זוגות שלא מתחתנים, אלא רק הלכת השיתוף. יקבעו בהסכם החיים המשותפים מתי מתחיל השיתוף, על מה יחול השיתוף, איך הוא יחול, מתי הוא יפקע. ממש כמו שאנחנו עושים בהסכם ממון, רק קוראים לזה הסכם חיים משותפים, וזה מאוד 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 חשוב לגבי זוגות שהם ידועים בציבור.
כדי לשמור בעצם על הזכויות הכלכליות של כל אחד.
נכון, נכון.
אוקיי.
איזה חובות הם רוצים? חובות זכויות. עכשיו, לגבי זוגות בפרק א' ובפרק ב'. בפרק א' באים שני בני זוג אופטימיים, עם תחושה מאוד ברורה.
אור בעיניים,
והאופק, הם רצים על האופק.
כל אחד מגיל 5 חולמת על הסמלת קלה לבנה.
בדיוק, אז הם מתחתנים. ומערכת היחסים הכלכלית היא ביניהם. בפרק ב' הרבה פעמים יש ילדים. ומאוד חשוב לשמור...
אתה גם בא פחות, אתה כבר פחות תמים.
גם פחות תמים, גם בדרך כלל צוברים רכוש.
כן.
וגם יש ילדים. לכל אחד מהצדדים, ורוצים לשמור על הזכויות של הילדים. אמנם הילדים הם לא חלק מההסכם, כי ההסכם הוא בין בני זוג, אבל בתוך ההסכם אנחנו מחריגים את הדברים שאנחנו רוצים לשמור עבור ילדינו. וזה הזמן גם להגיד שחייבים לעשות צוואות.
נכון.
כי צוואה...
במיוחד בפרק ב'.
בדיוק. כי צוואה והסכם המון זה מסמכים משלימים. אי אפשר לישון בשקט רק עם הסכם המון, ואי אפשר לישון בשקט רק עם צוואה. ולמה? כי, שוב, הסכם המון הוא בעצם מסדיר את היחסים הרכושיים במהלך החיים, בין בני הזוג בלבד, בעוד שצוואה בעצם מגדירה למי אני רוצה לחלק את הרכוש שלי, בהתאם להסכם הממון, כי אני לא יכולה, אם קבענו בהסכם הממון שיש לי רק חצי בית, אז אני לא יכולה להוריש בית שלם, כי יש לי רק חצי בית. אז הצוואה, קודם כל, לא יכולה לסתור את הסכם הממון, היא צריכה להיות כתובה לאורו, אבל את הרכוש שלי אני יכולה להוריש לבן הזוג שלי, לילדים שלי, ואולי גם לאנשים נוספים שאני רוצה. אז זה נורא נורא חשוב לעשות את שני המסמכים האלה. הם מסמכים משלימים, כן. הם לא אחד במקום השני. זהו.
תגידי,
בעניין הזה.
יש מקרים, יש לך איזשהו סיפור על איזשהו זוג שבא אלייך באמת בפרק ב' שעשית לו איזה משהו מעניין, איזה הסכם מעניין?
כן, בהחלט. כן.
יאללה, אני אוהבת סיפורים.
זוג ש... זה לא זוג, זה איש. אדם, לקוח, מקסים, בעל נכסים, ש... עשיתי לו גם הסכם המון, ערכתי לו גם הסכם המון עם בת הזוג החדשה שלו, וגם צוואה עבור איך הוא רוצה לחלק את רכושו. ובאמת בהסכם הממון הייתה הפרדה רכושית מוחלטת, כי כל אחד מהם בא עם הנכסים שלו. הוא באמת נסיך הנסיכים וג'נטלמן, אמר שאם הם נפרדים אחרי איקס זמן היא תקבל איזשהו סכום כסף נאה שיאפשר לה לעמוד על הרגליים. שזה דבר נורא חשוב בעיניי, באמת. ומנגד בצוואה הוא החליט איך שהוא רוצה לחלק את הרכוש שלו לכל אחד מיורשיו. וזה רק באמת חידד את הסימטריה הזאת שיש בין שני המסמכים האלה, וכמה זה חשוב לעשות אותם ובמקביל... ובמיוחד אם יש ילדים, ובמיוחד אם יש ילדים קטינים. זה נורא נורא חשוב לעשות את הדבר הזה.
יש מצבים שאת אומרת, אני לא עושה הסכם המון, נגיד, את יכולה לזהות אלימות כלכלית, או איזה משהו כזה שאת מזהה, משהו לא טוב דווקא שאת... יש דבר כזה הסכם המון רע?
בוודאי שיש דבר כזה הסכם המון רע. הסכם המון רע זה הסכם שהוא מקפח.
אוקיי.
והסכם המון רע הוא הסכם שלא נותן את כל התרחישים. זה הסכמים מאוד קצרים, לקונים, שאומרים, תהיה הפרדה רכושית, ביי. צריך לתת את הדעת גם על מה תהיה הפרדה רכושית, על מה, במה יש שיתוף רכושי, או לא יש שיתוף רכושי. מתי ההסכם ייכנס לתוקף? מתי תהיה הודעת הפירוד? מה קורה עם הודעת הפירוד? מה קורה... אם אנחנו גרים בדירה משותפת, מה קורה אם אנחנו גרים בדירה סחורה? מה אם קורה אם אנחנו גרים בדירת ירושה של אחד מבני הזוג? אז נותנים הודעת פרידה ואז אוספים את הפקלאות ויוצאים מהבית תוך רבע שעה. זאת אומרת, צריך לתת את הדעת באמת לכל כך הרבה ניואנסים, ובאמת אני שומעת הרבה פעמים אנשים, מה זה בסך הכל הסכם המון? לא, זה לא בסך הכל, זה מסמך משפטי. כל כך חשוב וכל כך מורכב, ומגיעים אליי כל כך הרבה לקוחות, אחר כך תנסי לעזור לנו עם הסכם שחתמנו, כי הורדנו מהאינטרנט, כי לא רצינו לשלם לעורך דין, כי כמו שאמרתי קודם, האמנתי לעורך דין שלו, כי האמנתי לו שהוא אמר שהכל יהיה בסדר, ואני תמיד אדאג לך. ביום פקודה פתאום הדברים קצת מקבלים צורה שונה. צריך כל כך לשים לב, וצריך באמת... לשים לב למרבית התרחישים שיכולים לקרות, כי כמו שאמרנו, אנחנו עושים הסכם ואנחנו שומעים אותו במגירה.
הסכם טוב זה הסכם שהוא במגירה
בדיוק,
ולא...
וגם הוא לא אמור, אנחנו עוד פעם מתחתנים לא בשביל להתגרש,
ברור.
אבל צריך לתת, ובהנחה שבאמת, אם הוא יוצא מהמגירה, זה אחרי הרבה שנים, שכבר נצבר רכוש, שכבר נולדו ילדים, אז צריך לראות ולנסות, והוא צופה פני עתיד, אז בואו נראה מה יכול לקרות בעתיד הזה, ולתת מענה כבר עכשיו, מה יהיה אז. כמו עוד פעם, למשל, גרים בדירה. נגיד שאנחנו קנינו דירה ביחד, אז מה קורה? מסתלקים מיד, יש הודעת פירוד, אז באותה שנייה יוצאים, באותה שנייה מפרקים את השיתוף, או אם גרים בדירה של אחד מבני הזוג.
ומה כמו... קורה אם את רואה, אם את מזהה אלימות כלכלית, או את מזהה איזה משהו שהוא לא תקין במערכת יחסים?
אני אומרת.
את מזהה באמת? את רואה דברים כאלה לפעמים?
כן. כן, הניסיון מלמד, והניסיון מפתח רגישות לדברים האלה. ואני אומרת את זה בצורה מאוד עדינה תמיד, של אולי כדאי לדאוג לזה, אולי כדאי לשים לב לזה, מה דעתכם? זאת אומרת, לנסות באמת לתת מענה בצורה, לא לבוא ולהליך עם אצבע מאשימה, ולא שופט. אני לא שופטת, אני עורכת דין.
כן.
אבל לפעמים יש באמת... חוסר איזון, ואז פשוט להציף שאלות. ולפעמים, כשמציפים את השאלות האלה, לפעמים התשובות הן לא נעימות. אז או שמתקנים את הדרך, מחשבים מסלול מחדש ועושים את זה באמת טוב יותר. או שלא. לפעמים גם לא חותמים בכלל והולכים, זה גם בסדר. כל אחד והבחירה שלו. אבל אני לא יכולה... אני באופן אישי, באינטגריטי שלי, לא מסוגלת לערוך הסכם שמלכתחילה אני יודעת שהוא לא טוב ושהוא מקפח.
לגמרי. איך מממשים הסכם המון?
אז כמו שאמרנו קודם, אני מצטערת על כל הצרות שלי. כמו שאמרתי קודם, בהסכם המון, אני מקפידה לציין באופן מפורש מתי הוא פוקע. זה לא מתי הוא פוקע, מתי הוא בעצם נכנס לתוקף. ואז אנחנו בעצם, אנחנו מגדירים מועד, את המועד שבו ניתנת הודעת הפירוד, שאחד מהצדדים, בין אם בהודעת אס-אמס, בין אם בשיחת טלפון, בין אם במייל, בין אם בוואטסאפ, whatever, מודיע שזהו שזה נגמר. ואז הצד השני, מלכתחילה כבר יודע שהוא לא יוכל להתנגד לדבר הזה, והם מתחילים בהליך הגירושים. ואז הם אומרים, תוך שבוע ממועד הודעת הפירוד, תוך 30 יום. זאת אומרת, אנחנו ממש קובעים איזשהו מועד, שבו בעצם ההסכם נכנס לתוקף, ואז מתחילים להתנהל לפיו. כי הרכוש הנפרד אין בעיה, אבל לגבי רכוש משותף, אם יש חשבונות בנק משותפים, יש כספים שנצברו, תוכניות חיסכון, דירה שצריך לפרק בה את השיתוף, כל הדברים האלה מתחילים לקרות ברגע שאנחנו מחליטים שזה יקרה, ואת כל הדברים האלה באמת מציינים, נורא נורא חשוב לציין בהסכם המון. כמו שאמרנו, טיילור מייד, זה לא משהו שהוא כאילו, זה לא מוצר מדף.
ממש, וזה נשמע כאילו ממש צריך גם לא לעשות לבד, לא להוריד מהאינטרנט, וממש להסתכל על כל הדברים.
חס וחלילה, ממש, לא טוב.
כן.
שום דבר, מה שמתאים לך, לא בהכרח מתאים לי. ובטח לא מתאים לאדם אחר. כל אחד עם הצרכים הספציפיים שלו, זה באמת נתפר לפי הצרכים והרצונות של בני הזוג. חד וחלק.
מה קורה במצב שיש עסק? אם יש עסק לפני הנישואים, אם יש עסק שהקמנו אחרי הנישואים, מה קורה במצב הזה?
אם יש עסק שהקמנו במהלך הנישואים, גם אם אחד מאיתנו הקים אותו במהלך הנישואים, זה כמו שקנינו מכונית שנרשמה על שם אחד מבני הזוג. זה אותו דבר. אין לזה משמעות. אנחנו באים, מעריכים את השווי ומחלקים. כן. אני לא רוצה להיכנס עכשיו לזה שאפשר להעביר מניות ו... בואו נדבר ממעוף הציפור.
כן.
אז זה מה שעושים, מעריכים את השווי שלו ומחלקים. כאשר יש עסק שהובא לתוך הניסויים, אז, ואין הסכם המון לצורך העניין, ובואו ניקח מצב שבו ההכנסות של העסק ודיווידנדים שחולקו, הכל נכנס לתוך החשבון המשותף. האם זה מקנה זכויות לבן הזוג שהעסק הוא לא שלו? אז התשובה היא לא. בסדר? בדרך כלל לא. אלא אם כן, הוא עובד בעסק, יש לו איזשהו תפקיד משמעותי, שהוא מקבל החלטות, תפקיד ניהולי בכיר, שאז הוא יוכל לבוא ולטעון שיש כוונת שיתוף. אבל מה שכן חשוב לעשות, בעסק שהוא הובא לתוך הניסויים. לבדוק האם הוא השביח את עצמו במהלך הניסויים. כי יש מקרים מסוימים שבהם בית משפט יקבע שההשבחה של אותו נכס חיצוני, של אותו עסק שהובא לתוך הניסויים, היא כן נכס בר איזון. זאת אומרת, אם בואי ניקח אותם את הדוגמה של ההייטקיסט והמורה, שהיא אמרה, אוקיי, אני לא לוקחת, אני לא יהיה מרכזת שכבה, קוראים לזה, ואני לא אתקדם לניהול בית ספר, אני אשאר מורה, אני אגיע הביתה כל יום באחת, אני אהיה עם הילדים, אתה רוץ קדימה ולמעלה. אני, הבית עליי. אז היא תרמה תרומה בעצם להתפתחות של העסק.
נכון.
ויכול להיות שהעסק מ-X הפך להיות 10X בשווי שלו. בית המשפט יקבע האם ההשבחה הזאת היא נכס בריזון, ואז היא תהיה זכאית לקבל חלק מה... אמנם לא במניות ולא בשווי כל הספור, אבל ההשבחה עצמה היא כן נכס בריזון במקרים מסוימים, וזה חשוב לדעת.
מדהים. יש לי שתי שאלות אחרונות אלייך, כי אנחנו לקראת סיום.
טוב.
השאלה הראשונה ש... מתי חותמים על הסכם המון?
בכל רגע נתון.
אוקיי.
אפשר, בדרך כלל אנחנו נוהגים לחתום על הסכם המון, ערב הניסויים או ערב החיים המשותפים, ואז זה הסכם חיים משותפים. במהלך שנות הניסויים פתאום מקבלים ירושות, מתנות, צוברים רכוש משותף, רוצים להחליט, אפשר לעשות את זה גם במהלך הניסויים. בסדר? אפשר בכל רגע נתון לחתום על, על, על הסכם. אני רוצה לתת כמה טיפים, אם יש ככה, יש לנו כן. זמן, שאת רוצה לשאול אותי עוד שאלה?
בוא נגיד שיש לנו דקה, לא. אני, השאלה האחרונה הייתה שתתני את טיפ הזהב שלך, אבל יש לנו באמת דקה, אז תתני את הטיפ הכי 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 חשוב.
אז אל תתביישו לחתום על הסכם המון.
אוקיי.
ותקבעו מהו הרכוש ואיך אתם רוצים לחלק אותו או לא לחלק אותו. ו,
לא להתבייש.
תקבעו בהסכם מה קורה לבן הזוג. שלא הגיע עם רכוש, תדאגו לו, זה נורא נורא חשוב, תקבעו מהו מועד הפירוד, וזהו, ותהיו רגועים עם הדבר הזה.
תודה רבה, דלית יקרה.
תודה לך. נתת
לנו המון המון טיפים וידע.
תודה.
לקראת סיום, אני, היום אנחנו, מחר אנחנו באמת חוגגים את יום האהבה, אבל היום אנחנו מציינים את ט"ו בשבט, שזה חג של צמיחה ולבלוב. ואתם מכירים את זה שאומרים שכסף לא גדל על העצים? אז זהו, שכן, שאפשר להצמיח את הכסף שלנו, ומה אם אני אגיד לכם שזה אפשרי, ויש עץ קסום. כדי שזה יקרה, פשוט צריך לעבוד בשלושה אלמנטים. אני קוראת לזה שיטת שפע. צריך, האלמנט הראשון, זה קודם כל לעשות שינוי בחשיבה ובהרגלים, כי אנשים עשירים, הם לא חכמים יותר, הם פשוט, יש להם הרגלי כסף. אתם רוצים להיות גם עשירים? תאמצו את אותם הרגלי כסף. דבר שני, תתנהלו בהתנהלות כלכלית נכונה, תלמדו לעבוד עם תקציב, תפסיקו לפחד ממספרים. ודבר שלישי, לעשות חסכונות, כאשר השקל הראשון בכל חודש הולך קבוע לחיסכון, וכשאני אומרת חיסכון, אני לא מתכוון דווקא לתוכנית חיסכון, אלא לחיסכון באופן כללי, כמובן עדיפות לשוק ההון, כדי שהכסף יהיה בצורה מתמדת, וכל הזמן, ככל שיש לנו יותר ויותר חסכונות, והם גדלים, אז בעצם חסכונות הופכים להשקעות, והשקעות הופכים לנכסים מניבים, ואנחנו רוצים לשבור את המשוואה הזאת, שזמן שווה כסף. אז יאללה, לשנס מותניים, ובואו נתחיל לטפל, לאדור, לנקש את הגינה שלנו, ולגרום לכסף שלנו להתחיל לצמוח. תודה רבה לדלית יניב מסר, על כל הידע והטיפים הנהדרים שנתת לנו היום. תודה לכם שהייתם איתי. אני הייתי ענבר, ניפגש בתוכנית הבאה, להתראות וסופה שמעולה, ואינשאללה, עד השידור הבא, כל החטופים בבית.
שוב הולכת ברוטשילד, כבר לא אכפת לי אם תעבור. שוב הולכת ברוטשילד, כבר לא אכפת לי לחזור ולזכור. שוב שומעת שירים שאהבת בלי להעביר תחנה, וכשמישהו בדלת כבר לא מחזיר הפעימה. טיפה טיפה אני חוזרת לך. עוד סרט לגמרי שכחתי אותנו השחקן לא הזכיר לי אותך הסיפור לא מזכיר את שלנו והמספר אצלך אני כבר לא בטוחה אם נגמר בשבע או שתיים וככל שאתה נעלם שוב זורם לי הדם לחיים טיפה טיפה אני חוזרת לעצמי טיפה טיפה אני אוספת את השקט שלי אולי אפילו מתייבא טיפה טיפה
עכשיו בשידור חי מדברים מקומי בהגשת דודי גליקו 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 עכשיו בשידור חי מדברים מקומי בהגשת עכשיו בשידור חי מדברים מקומי בהגשת דודי גליקו
רדיו סול סיואייר הרדיו של ישראל תחרות המשפט המבוים לבתי הספר התיכוניים על שם רון אביטל. האירוע החשוב ביותר למגמות משפטים בישראל. עם תיק אקטואלי ומרתק שנוגע בסוגיות של כולנו. תלמידים מכל הארץ מתמודדים באימות משפטי אמיתי מול שופטים אמיתיים. בהפקת עמותת קול נותן ורדיו סול. לפרטים נוספים על התחרות הגדולה בישראל ולתמיכה, כנסו לאתר Give Back, תחרות המשפט המבוים.